דברים בטלים ויוצאים להשתולל ברחובות ובכיכרות בכל מיני מקומות. ט"ו באב, הגמרא, אמר רבן שמעון גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב יום הכיפורים, שהיו בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, וגם הבחורים היו יוצאים והיו בוחרים להם נשים. מה העניין של יום ט"ו באב? ט"ו באב, רבותיי, היו הראו בו לפחות שישה דברים חשובים. דבר הראשון, מה שבתשעה באב התאבלנו, הדבר הראשון שהתאבלנו, שנגזר על אבותינו, שלא ייכנסו לארץ ישראל. כשהוציאו דיבת הארץ רעה, אמר להם שבמדבר הזה יתאמו ושם פיגיהם ושם ימותו. ואז כל שנה ושנה, בליל תשעה באב, היו, הגמרא אומרת, היו חופרים קברים ושוכבים בפנים, כולם, כל הגברים, מגיל 20 ומעלה. ובבוקר היה יוצאת בת קול ואומרת, התבדלו החיים מתוך המתים. מי שהיה חי, היה קם. המתים, נועדכם, חוץ מכם, הם נשארים וקוברים אותם שם. אז המדבר מלא קברים. שנה האחרונה, שנת ה-40, היה עדיין משה רבנו חי. עשו את זה עוד פעם. בבוקר אמר להם, בדלו החיים מתוך המתים. יצאו. אמרו, אולי טעינו בירח. עוד פעם, מתי זה? תמיד בליל תשעה באב זה היה. עוד פעם, בליל עשרה באב, עוד פעם ב-11 באב, ב-12 באב, 13, 14. הגיע ליל 15, ראו שהירח מלא, אמרו גמרנו. ואז נתבטלה גזרה מעליהם. אז אותו דור קיבלו חייהם במתנה. לכן עשו אותו יום טוב. זה הראשון. דבר שני, התורה אומרת, ולא תסוב נחלה ממטה למטה. היום בעוונות אנחנו לא יודעים מי הוא ראובן, מי הוא שמעון, מי לוי, מי יהודה. כי בעוונות גלו 10 השבטים, ועד היום לא מצאנו אותם. והם יבואו, שמשיח יבוא, כך כותב הזוהר הקדוש, יביא איתו את כל 10 השבטים. ועתידים בני ראובן לבוא ולעשות מלחמה גדולה עם הגויים שיקומו עלינו וינקמו מהם בקרוב בעזרת השם. ואז השבטים יבואו. והשבטים הם היו, כל שבט היה לו נחלה, כמו שקראנו פרשת מסעי, שם התורה מתארת כל שבט ושבט, כל איפה קיבל נחלה בארץ ישראל. אז היה כמו ראובן, שמעון וכו'. לוי לא. לוי, כיוון שהוא, התורה אומרת, שאדוני בנחלתו יובילו. זאת אומרת, ולוי לא נתן חלק בנחלה, כיוון שהם עובדים בבית המקדש. אז זה שבט לוי. ואם כן, אנחנו היום, לפי המסורת בידינו, שני שבטים. יהודה ובנימין. ויש אומרים, מהמפרשים כך כתבו, שכל בני עדות המזרח הספרדים הם שבט יהודה. ואילו בני אשכנז הם שבט בנימין. ולקיצור, אז השבטים לא היו מתחתנים אחד עם השני. כל שבט באותו שבט. למה? כדי שלא יהיה ערבוביה עם הנחלות. אבל ביום ט"ו באב, בזמן הגמרא, זמן תנאים עוד, ניתנה רשות להתחתן, הותרו שבטים לבוא זה בזה. כך חכמים גזרו. בזמן רבן גמליאל גזרו שכן יכולים. זה דבר שני. דבר שלישי, היה מעשה פילגש בגבעה. מה היה המעשה? היה מעשה נורא. שיום אחד היה איזה איש שהייתה לו עוד אישה נוספת שנקראת פילגש. נשא אותה כדת וכדין והיא הייתה אשתו השנייה. ויום אחד רבה איתו, רב איתה, היה ביניהם דין ודברים. והיא ברחה לו, ברחה לבית אביה. אחרי איזה זמן, הוא התגעגע אליה, נסע לשם. והביא איתו מגדנות, מתנות, מאכלים, כל מיני מעדנים, והביא להם בבית אביה. בא לשם, בוא לפה, אני מחכה לך. והביא לשם, והיה אכלו ושתו. בבוקר באו ללכת, אמר להם האבא שלה, תשארו עוד יום, היה טוב איתכם. אז הסכימו, לא היה להם נעים, נשארו. עוד פעם, למחרת, אמר להם, תשארו, אמר לו. בקיצור, יצאו בדרך, לקח אותה איתו, הלכו בדרך. הגיעו בדרך, עברו ליד שבט בנימין. שבט בנימין היו עזים. הם באו, דפקו על הדלת, כמו בזמן לא לכם, סדום. וצעקו, תן לנו את האישה הזאת שהבאת אותה איתך. קיצור הדברים, ואמרו, הם לא יהרגו אותו. ובאו בחורים, וכל מיני בריונים שם היו. ואז קרה מה שקרה, הוציאו את האישה, התעללו בה בלילה, והיא ברחה ונפלה ומתה על פתח הבית שלו. בבוקר הוא פותח את הדלת, רואה אותה שוכבת מתה. מה עשה? הילק ממנה איברים איברים, שלח לכל 12 שבטי ישראל. צעק, והוא, נבלה נעשתה בישראל, אוצו ודברו. מיד התאספו כל השבטים, אמרו, אנחנו נבוא לשבט בנימין, תנו לנו את הרוצחים. אם לא, אנחנו נעשה בכם מלחמה. וככה היה. לא נתנו, אז הייתה מלחמה. והמלחמה גבתה אבדות מכאן ומכאן, גם משבט בנימין. כשנגמרה המלחמה, נשבעו ישראל שלא יתחתנו, אף אחד לא ייתן את הבת שלו לשבט בנימין. אז ככה היה, לא נתנו. אחרי איזה זמן, אחרי כמה, עברו מזה שנים, באו בית דין הסנהדרין שהיו, והתירו את שבט בנימין, ועשו להם מטרה, והתירו אותם להתחתן יחד. אז התפייסו עם שבט בנימין. מתי זה היה? בט"ו באב. יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. זה דבר שלישי שהיה ביום ט"ו באב. עוד דבר אחד היה ביום ט"ו באב, היה כשהיה ירבעם בן נבט, הוא היה מלך של ישראל. איפה הוא היה? בשומרון. הרי הוא חילק את הממלכה. בזמן רחבעם, בנו של שלמה, ירבעם בן נבט היה תמיד חכם גדול, עצום. היה בקיא בהלכה, בתורה, תראו במסכת סנהדרין, מה מובא עליו, הפלא ופלא. היה דורש 103 פירושים בכל פסוק ופסוק. והלכות, הכל, היה תילי תילים. הוא היה אפילו הוכיח את שלמה המלך פעם. אחרי זה, שהיה רחבעם נהיה מלך, הוא שלח, הציס את הרוחות שם, שלח לרחבעם שיוריד לו את, יוריד את המיסים, שלחו לו. מה עשה רחבעם? היו לו יועצים, היה זקנים, אמרו לו, תבוא איתם במסע ומתן. אבל הצעירים אמרו לו, לא, אתה תהיה תקיף ותראה להם, תן להם בשיניים. אז הוא שלח להם, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. אז הכריז עליהם מלחמה. נהיה מלחמה, רבו איתו, בא ירבעם בן נבט, זה הכל הוא עשה, ומרד במלכות בית דוד. לכן אנחנו אומרים בתיאור הווידוי, שאומרים אותו בסליחות, מאסנו, מרדנו במלכות בית דוד. זה היה בזמן אותו זמן ירבעם בן נבט. הם צעקו, אין לנו חלק בישי ולא נחלה בבן דוד. איש להולך הישראל. ואז ברחו כולם. אוויר פה, אוויר, אין אוויר? טוב. לקיצור, אז תסגור את החלון, לא. אז יורם בן נבט היה גדול מאוד בתורה. הושיב איתו סנהדרין. ומה עשה סנהדרין? הושיב איתם, ליד כל אחד מהסנהדרין, הושיב מהאנשים שלו. והוא אמר להם יורם בן נבט, תחתמו לי שכל מה שיאמר יורם, אתם מסכימים ואפילו יאמר לכם לעבוד עבודה זרה. זה מבוא ואבוי מהעבודה זרה. אז כל אחד היה לידו איזה עוד אחד, שואל אותו, מה אתה אומר? הוא אומר, לא, לא הכוונה עבודה זרה, הכוונה תשמעו לו, אפילו. אז הם חתמו, והיה ביניהם אחיה השילוני, היה נביא, והיה איש קדוש ונורא. אחיה השילוני חתם להם, חתם לו, וכולם חתמו. אחרי זה קרא את הממלכה, רק אך, יש איתו, לקח איתו 10 השבטים, איפה הוא היה? בשומרון, סבסטיה של היום, שם היה הממלכה שלו. והוא בנה לעצמו ארמון גדול וכו', ומלך, מה עשה ירובעם בן נבט? עכשיו דאג, עוד מעט יגיע חג, יבוא פסח, צריכים לעלות לבית המקדש. עכשיו בבית המקדש לא שמים כיסאות, כולם היו עומדים, אבל רק מי שבית דוד, איך אומר הפסוק, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. אז אמר יובם בן נבט, איך יהיה? אם אני אלך לשם, אני אשב על כיסא, יריבו איתו. הוא יעמוד ורחבעם ישב, יגידו זה המלך וזה העבד. מה עשה? אמר יעץ עם היועצים שלו, אף אחד לא יעלה לבית המקדש. מה עשה? שם 2 עגלים, אחד בדן, אחד בבאר שבע. ואמר, לא צריך לעלות לבית המקדש, שיעבדו עבודה זרה. אז ככה היה, ושם מחסומים בדרכים, שאף אחד לא יעיז לרדת לירושלים. והמחסומים האלה נשארו כמה דורות אחריו עוד. וכן היה. לא עלו לירושלים, רק שבט יהודה ובנימין שהיו שם, גרים. איפה בנימין? זה יותר צפונה מירושלים. איפה אזור המנה עד שכם? זה אזור בנימין. ויהודה זה יותר דרומה, ירושלים, ועד באר שבע. זה ארץ יהודה, כולל חברון ועוד. בקיצור, בא הושע בן אלה, הוא היה מלך ישראל, היו התחלפו המלכים, כל אחד מת, בא הרב. הושע בן אלה היה צדיק, מה עשה? ביטל כרדיסאות, היה שם מחסומים בדרכים. אמר, אין מחסומים, מי שרוצה לעלות לבית המקדש, יעלה. עשה אחדות בעם ישראל, עשו את זה יום טוב. זה עוד דבר אחד שקרה. ביום הזה, נעשה יום טוב. אחרי כן, בוא לכאן, בוא. תעלון. שב, שב. אוקיי. סכן הכיסא הזה, מחכה שבא. לא עשו. בקיצור, אלה היו הדברים. אחר כך המקרא אומרת עוד, מה היה ביום 15 באב? יום שפסקו, יום תבר מגל. תבר מגל, שברו את המגל שקוצר חיטים. כנגמרה הקצירה, עונת הקציר מסתיימת, היו עושים שמחה. אז מה שמחה? שמחה שעכשיו יכולים ללכת ללמוד תורה. כי בזמן שהיו עסוקים בקציר, אין זמן ללמוד תורה, כל אחד הולך עם החיטים שלו, מחפש הסמים, מקומות, איזה תמיכה הייתה, מה התבואה שיצאה השנה וכו'. אז זה נקרא יום תבר מגל. וגם אותו יום, כתוב גם, היה עוד דבר, היו קורטים עצים להביא לבית המקדש. למה? מה צריך עצים? הרי היו מבערים את קורבן התמיד בשחר, קורבן התמיד בין הארבעים. ובלילה מה היו עושים? איברים ופדרים שלא היו מרכיבים על המזבח, היו שמים אותם במזבח, שהמזבח יבער. כי אש, כתוב בפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אגב, הפסוק הזה, חשוב מאוד לדעת אותו, זה מופיע בפרשת, שם בחומש ויקרא, תחילת הפרשה. שם כתוב, אש תמיד. הרב הרמק, רבנו משה קורדיבירו, כותב, שבא אל הפעם יהודי ואמר לו, אני בא להתפלל תפילת עמידה, שחרית, מנחה, ערבית, באים לי מחשבות באמצע. כל מיני תרדות ובעיות ועניינים. אז מה אני אעשה שאני אגרש את המחשבות? אמר לו, תשמע, קיבלתי מזקן אחד שלטהר את המחשבה קודם התפילה, תאמר שבע פעמים את הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כותב השנה, היה לפני 500 שנה, בעל שני לוחות הברית, כותב, ולי אין ספק שאותו זקן היה אליהו הנביא. רק הרמק היה ענב, לא רצה לכתוב על עצמו שהוא דיבר עם אליהו. אז אמר, קיבלתי מזקן אחד. ומה יש בפסוק הזה, יש תמיד הוא קבע למזמח לא תכבה? יש בו הזוהר הקדוש כותב, שהיום אין לנו בית מקדש. אז מה הקורבנות? איפה הקורבן? תפילה. איזה תפילה? שחרית כנגד קורבן התמיד של השחר. מנחה כנגד קורבן התמיד של בין הארבעים. ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ערבית מה זה? כנגד איברים ובדרים שנאכלים כל הלילה. אומר רבי שמעון, אז אתה הקורבן זה מה שאתה מוציא מהפה. לכן אנחנו אומרים קורבן פרשת התמיד, רבותיים צריכים לשים לב, בעיקר בתפילת מנחה, גם בשחרית. לא לשכוח ולא לדלג פרשת את קורבני לחמי לישי. זה מאוד מאוד חשוב לומר כדי שהתפילה תתקבל. כי זה במקום קורבן. ואכן אדם לפעמים בא במנחה ברגע האחרון, אם הוא יודע שכך קורה לו, שעה לפני כן, יתחיל את למנצח בבית אפילו, בעבודה, או ברכב. יאמר למנצח, לגיטית, מכוח, שים קלטת, ויאמר יחד. אבל בתנאי שהגיע זמן תפילה. זאת אומרת, במנחה גדולה, קודם זמן מנחה גדולה לא מועיל לומר. כך כותב הרב חידה. צריך לומר זמן שהגיע זמן מנחה. אז היום למשל רבע לאחת זה חצות. באחת ורבע זמן מנחה. לפני אחת ורבע לא יכול לומר את קורבני לחמי. אחת והרבע יאמר, לכן אנחנו תמיד אומרים להם להתפלל באחד ועשרים, לא באחד ורבע. ככה יש חמש דקות לומר גם את קורבן התמיד. ואז אומר הזוהר הקדוש, אתה מקריב קורבן בשעת העמידה. על ידי הדיבור שאתה מוציא, משל בהמה, פרים, שפתנו. גם ביום כיפור, איפה הקורבנות של כיפור? אנחנו כל פעם אומר שם בפיוט, משל בהמה, פרים, שפתנו. חבוד, יש מקומות פה, בואו תיכנסו, כאן. תיכנסו, תיכנסו, נו. אני הסדרן פה. בסדר, ישבתם? אז אומר רבי שמעון, טוב, אני צריך כוונה בתפילה. הרי מה למדנו, רבי אליעזר הגדול, מה לימד אותנו? תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. פעל להון. בקיצור, זאת אומרת, עכשיו, אתה צריך כוונה. איפה הכוונה של התפילה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה הכוונה של התפילה, זה ידלק את האש במזבח. יוצא אם אדם מתפלל ולא כיוון, לא עשה כלום. למה? הוא לא הבעיר את האש. זה נמצא בלב. ואיפה הראיה? בא רבי יוסף חיים עליו השלום, בעל הבן איש חי, אומר המילה תמיד. מה יש במילה תמיד? יש גם בנרות, במנורה, בעלות אהרון את הנרות בין הארבעים. תמיד תראינו. מה יש במילה תמיד? אומר, תיקח האותיות לב. הרי אני צריך לכוון כוונת הלב בתפילה. לב, למד, בית. אם תכתוב את זה בתור מילה, למד, מן, דלת, בית, יות, תא, נכון? אז מה יש בתוך הלב? יש מן, דלת, ביות, תא. תחבר אותם, יצא אותיות תמיד. לכן אמר, אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה. ומה הרמז? כמו שהלב של האדם, לא מחשם, תודה לאל, עובד כל הזמן. הלב מתחיל לעבוד, שעובר ומאי אמו, יש אומרים שבועיים, יש אומרים ארבעה שבועות, זה תלוי איזה עובר. כבר מגיל חודש, פחות מחודש בבטן, הוא כבר דופק, יש דופק של הלב. וזה עובד עד יום שמוסר את נפשו למעלה. בלי הפסקה. ואפילו שישן, איך כתוב בפסוק, אני ישנה ודיבר. למה? הקול של הקדוש ברוך הוא נמצא בלב. הוא אומר לך, תראה, נתתי לך לב, נתתי לך לב להבין, כדי שתעסוק בתורה. זה לב תמיד, לכן זה נקרא תמיד. כי הוא כל הזמן עובד. אפילו שאדם ישן, עובד. ועוד, בזוהר הקדוש כתוב, הלב רואה. הלב מבין, הלב שומע. והיו כאלה שהיו מלגלגים, תמהים. מה, הלב יש לו אוזניים? לב יש לו שכל? לב יש לו עיניים? איך אתה אומר הלב רואה? עכשיו היום התחילו להבין שהם טועים, הם טועים. איפה תדע? תראה אם בן אדם עולה במדרגות. עכשיו יש מדרגות. אז 10-20 מדרגות בסדר. אבל אחרי 50-60 מדרגות, מתחיל להתאמץ. ואם הוא מעשן, וואו, צריך ראות חזקות. אז הוא עולה, אחרי 100 מדרגות, הלב מתחיל לתפוק. כמה? 300 פעימות בדקה. מה קרה? הלב רואה ויודע שכעת אתה מתאמץ, אז הוא מזרים דם למוח. עכשיו עוד דבר בדקו, והוא למשל טייס, הוא נמצא במטוס, קצת אוויר, 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 תעשו טובה. למה אין פה אוויר? למה? רבנו יונה כותב שבית הכנסת צריך, איך כתוב בגמרא, אסור להתפלל בבית שאין בו חלונות. למה? למה אסור להתפלל בבית שאין בו חלונות? אומר רבנו יונה, שצריך, הלו, תשמע מה רבנו יונה אומר. אומר רבנו יונה שצריך לכוון בתפילה. אז אם אין אוויר, הוא לא יכול לכוון. ותראה את ה... זה בדוק. אם תפתח חלון, הוא יבוא אוויר, תחיל לזכור, פתאום המוח נפתח. אז זה אחד, כך כותב רבנו יונה, שהסיבה כדי שיתפלל בכוונה, אז ישים את ה... ישים אוויר טוב, ישים מפתח חלון. החלונות שלהם לא היה פה, אלא למעלה, בתקרה, כדי שייכנס. כל החום יעלה למעלה. ואז יש לך אוויר טוב, אתה יכול לנשום, יכול לזה, ותסתכל על השמיים. כי יש עניין לראות את השמיים בשעת התפילה. מה העניין לראות את השמיים? תראו, יש מובא בספר דניאל. ספר דניאל, תחזירו אותי לאיפה שהיינו, תזכרו, יש תמיד היינו. ספר דניאל כתוב שנבוכדנצר הרשע, הוא ראה חלום. והיה מבוהל מהחלום. למה? הוא גם שכח את החלום, אבל הוא ידע שזה החלום מאוד מבהיל. בבוקר קם וטיפה עם רוחו, וקרא לכל החרטומים, לכל השרים והיועצים, אף אחד לא פתר. בסוף קרא לדניאל, דניאל היה המזכיר שלו. היה לו עלייה למעלה, וכתוב שם, וקבין פתיחים לבעיליתה נגד ירושלם. ממנו למדנו מדניאל, שאדם צריך להתפלל מול ירושלים. היה לו קווין, קווין זה הכוונה חלונות. היה לו לדניאל בחדר למעלה, ומחנצר לא ידע, חשב שהוא עובד עבודה זרה, חסר שלום. גזר עליו, השתעבוד את הפסל, הוא הפיל לו את הפסל. צור הדברים, אז נבוכדנצר בסוף אמר לו, דניאל לנבוכדנצר, שהחלום בא להגיד שהוא 7 שנים יחייק עם חיות השדה. הוא היה מלך אכזר נורא והיום. גמרא אומרת, מה הוא עשה? שבא, כבש אולי 300 מדינות. שלט בכל העולם. והביא את כל המלכים, 300 מלכים, שם אותם בחדר שהוא אוכל, חדר האוכל שלו, מרעיב אותם 3 ימים, תראה איזה אכזר, עיראקי, עיראקי, בן אבן אל-כלב. בקיצור, חתך להם את האצבעות של הידיים והרגליים, אז אין להם במה לאכול. והיו, מסכנים היו, מסכנים, רשעים, אבל כמו, מתאים, מתאים לו. בקיצור, היו זוחלים על הרצפה. מה היה עושה הרשע? לוקח כבש, צולע אותו, והם מרחים את הריח. משתגעים, רוצים לאכול. יוצא להם ריר, עד שהוא רואה שיוצא להם ריר מהפה, לא אכלו 3 ימים. זורק להם את העצמות. והיה נהנה לראות איך כל אחד מוצץ את העצמות עם הפה, כמו כלב. אז ככה היה מתעלל, כתוב בפסוק, והוא במלאכים התכנס. היה עושה עוד דברים, הם מתענה אותם משהו, לא מתאים למקום לדבר בזה. קיצור, היה רשע גדול. אז נגזר עליו ששבע שנים יחיה עם חיות השדה, ויהיה דוגמת כלב. אז הוא אמר לדניאל, תראה לו שכל כאן. אמר לו, תגיד לי, מה אני עושה להתפטר מהבעיה? אמר לי, להתפטר אי אפשר. אבל לדחות אפשר. אמר לו, מה תעשה? אמר לו, חטאייך בצדקה פירוק, והווייך במחן עניים. חטאיך תן צדקה, תחלק צדקה, תפדה את עצמך בצדקה. ואת העוונות, שזה יותר קשה למחטא, שזה מזיד, תרחם על העניים. אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, בוא נגיד לך, יש לך למטה אולם גדול, ענק, 300 מקומות, 600 מקומות. עכשיו טראמפ רוצה לבנות בבית הלבן, שמעתם? תראו, תעשו לו חנוכת הבית. רוצה לבנות אולם ענק שיכיל 5,000 איש. אומר, זה לא מתאים, הבית הלבן צריך אולם. הוא לא ידע שמלך המשיח עומד יבוא. וגרש אותו משם, לא משנה. בקיצור, מה עשה זה, נבוכדנצר? אמר לסדר, מיד הזמין עופות, בשר, דגים, מה לא, ועשה בית תמחוי אצלו בבית. בית התמחוי הראשון בעולם, מי ייסד? נבוכדנצר. והיו אוכלים ושותים, ובאים אנשים ממרחקים, שלא אכלו אוכל, ויש להם אוכל חינם. לא אוכלים. אוכלים, איך אומרים? ביידיש מופט. אוכל חינם, בואו תזדול. היו באים לאכול. יום אחד הוא, אמרתי לכם, היה עצבני עלו, עיראקי. חזר מהעבודה, מהמלכות, הרגיסו אותו שם, חזר עצבני. הגיע לבית, ראה מלא אנשים אוכלים, שותים וזה. מה זה פה? תחיל לצעוק. מה אתם, עבר 12 חודש, מאז שפתח את זה. אמר, מה פה, אוכלים פה בחינם, מה זה פה בית אביכם, מי הביא אתכם לכאן? עד שהוא צועק, התהפך לכלב. עכשיו שמה, הם רואים כלב, וואו, שבילם, גם אצל הערבים כאן, פחדים ממנו. אומרים, יש שדים איתו, מיד גרשו אותו. הוא צועק, נורח, אבל מקים אותו. ברגע אחד התהפך לכלב והלך לשדה, אבל איזה כלב? לא כלב שלנו, פולבול, אני יודע מה. כלב, היה רע, כמו שיש ביערות, כלב בר. והיה מסתובב ביערות, וכל חיות השדה היו מתעלבים בו. והוא מרגיש, היה מרגיש שהוא בן אדם, הוא עדיין יש סרט של בן אדם. אז כתוב בדניאל, תראו בספר דניאל כתוב, בקץ יומין, זאת אומרת למספר ימים, עיניי לשמיה נטלית, הרמתי את המבט שלי לשמיים, ומנדעה יטוב עליי, השכל חזר אליי, ואז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. אז מפה למדנו, כך כותב רבנו ארי, שאם אדם רוצה יקבל כוונה בתפילה, יסתכל לשמיים. לכן היו פותחים חלונות בתקרה, היו עושים בית הכנסת עם כיפה. למה הכיפה? כדי שיסתכל למעלה ויראה חלונות, גם יש אוויר, גם רואה את השמיים. יסתכל ברקיע, מביא לאדם קדושה. אז כך כתב רבנו ארי, שסגולה ליראת שמיים, להביט לרקיע. תראה ככה היו הסבתות הסקנות, שרוצות לבקש בקשה, מסתכלות על השמיים או מנשקות. יש עניין להסתכל לשמיים. ואז בא לאדם יראת השם. וגם כתב רבנו ארי, חבל מצויר כאילו על הרקיע הוויה, בצבע אדום, אל תפריע לי, במנוקד יראה. יוד חיריק, כראשונה שווה, ובב קמץ, האחרונה בלי ניקוד. זה יביא לו יראת שמיים. אז זה טוב להסתכל לשמיים. מכאן למדנו, ומבנצח למדנו. הוא אומר את זה בפסוק. עיניי לשמיה נפלית, ומנדעה יטוב עליי. שכל קיבל. אז נחזור לענייננו. אש תמיד תוקד על המזבח ותוקבה. צריך האדם לכוון בתפילה. לכוון בתפילה, תפילה עולה, עושה פירות. וגם אם לא התקבלה היום, עוד חודש. לא עוד חודש, עוד שנה. אולי לא 10 שנים. והגמרא אומרת לא רק, אם הוא לא התקבל התפילה שלו, לבנים שלו זה יהיה. לנכדים, לצאצאים. הקדוש ברוך הוא שומר, נוצר חסד לאלפים. אוהביו ושומרי מצוותיו. אז תראו, זו המעלה של תפילה וכוונה. עכשיו נחזור לילדינו שהיו יום תבר מגל, זה יום ט"ו באב. עכשיו גם היו, מה עושים ביום ט"ו באב? היו כורתים עצים, עד כעת היו כורתים עצים לבית המקדש. למה? מה צריך עצים? שאלנו. התשובה היא, כיוון שהאש הייתה צריכה לבעור כל הזמן, אש תמיד תוקד על המזבח ולא תכבה. אז מה עושים בלילות החורף? לילות החורף ארוכות. מתחיל כבר ב-5 חושך. מתי אור? אני יודע, ב-6 וחצי. מה, פה באזור שלכם זה 6:45 נצח מה? עומדים עמידה. זה לילה ארוך. מה עושים בלילה הארוך הזה? לומדים תורה. אז עכשיו מתחיל להיות הלילות ארוכים. ונתנו סימן, חכמים. טוב לזכור את הסימן הזה. מי שכבי ועד קומי, שכבי. מי קומי ועד שכבי, קומי. מה זה שכבי? מה זה קומי? סיסמאות. יש במגילת רות, קראנו בהג השבועות, שבועז אומר לרות, היי השם, שכבי עד הבוקר. השכבי זה שבועות. מי ליל שבועות? הלילות קצרים. את תישן. תישן בלילה. איך לישון? כדי שתקום מוקדם לתפילה. מי שכבי ועד קומי, שכבי. מתי זה קומי? תשעה באב. תשעה באב קראנו במגילת איכה, יהפוך אותה הקדוש ברוך הוא למגילה של ברכה. שם כתוב, קומי רוני בלילה, לראש השמורות. עושה קומי. כבר אומר לך בתשעה באב, זיר בלק. אתה צריך להתחיל לישון פחות, וקומי רוני בלילה, אבל נותן לך ערכה עד יום ט"ו באב. אבל שבוע, יאללה, תחיל לקום. אז מי שכבי ועד קומי, שכבי. זה ימים קצרים, היה לילות קצרות. אבל עכשיו, מי ליל ט"ו באב, שזה שבת השנה, מתחילות הלילות להתארך. תסתכלו בלוח, שקיעה נהיית יותר מאוחר, יותר מוקדם, עוד יותר מוקדם, ועוד יותר מוקדם. גם הזריחה. הזריחה נהיית יותר מאוחר מינו. הלילה טוויל, ארוך. אז זה לילה ארוך, אתה צריך לקום ללמוד תורה בלילה. מכאן הגמרא דרשה במסכת עירובין, אין תורתו של אדם נשמעת אלא בלילה. שנאמר, קומי רוני בלילה לראש השמורות. לכן בלילה לא ניתן לילה, אלא ללמוד תורה. יש לנו הגמרא גם ניתן לשינה, אז הגאון מווילנה אומר, חצי לילה תישן, חצי לילה תלמד תורה. אז הלילות ניתנו כעת לשינה. אז לכן היו עושים שמחה בט"ו באב, שעכשיו היו כורתים עצים גם בית המקדש. ועכשיו צריך לקום ללמוד תורה. אז מה יש שכורתים עצים? עכשיו ביום, יום ט"ו באב, היו עושים תהלוכה, סיום כריתת העצים. למה העצים בבית המקדש? עוד פעם שאלנו, פעם שלישית. עוד עליתי לכם. כי הלילות ארוכות בחורף. אז מה ישימו בעצים? צריך לשרוף. האש צריכה לדלוק. אז היו שמים, מכינים עצים, שמים אותם. אבל יש בעיה אחת. תפתחו הרמב״ם. הרמב״ם כותב שאוי ואבוי אם יש בעץ איזה תולעת או איזה רקבון. העצים של בית המקדש היו בודקים אותם אחד אחד נקיים. כי בעצים יש תולעים. אז היו בודקים אותם. היו מי היו הלוויים שהיו זקנים קצת. אחרי גיל 50 כתוב בתורה ישוב בצבא העבודה. למה? מגיל 30 עד 50 הקול שלו צלול. יכול לשיר בבית המקדש. אבל גיל 50 הקדוש הוא לא רוצה. מה יעשה הלוי? פנסיה. אז הוא חצי יום עובד. עובד בית המקדש, בודקים את העצים. היו לוקחים את העצים ובודקים אותם אחד אחד שאין בהם תולעים ואין כלום ומכינים עצים למקדש. אז מתי היו קורטים את העצים? עכשיו. זה היה הזמן. ואיזה יום מסיימים? בט"ו באב. למה בט"ו באב? גמרא אומרת שכבר מתחיל להיות לחות בחוץ. טל, יורד טל, ואז העצים רטובים ואיזה מטליע. עצים מסיקים. לכן זה נקרא יום תבר מגל. היו עושים תהלוכה, לוקחים את העצים האחרונים לבית המקדש, מלווים את הכל בשמחה ובצהלה. אז אלה ימים יוצא מפה שזה יום, יום קדושה, יום, יום שהתפילות עולות. אז גם, ראינו, גם יש בו אחדות, יש בו אחווה, אהבה ואחווה. גם תחברו השבטים אחד עם השני. וגם התפילות עולות. זה יום שהתפילות עולות. הרי בתשעה באב לא מתפלל, לא מברכים אחד השני. לא עושים מי שברך ולא השכבה. שאחד אמר, באחד, לא משנה. לא שרדי, אבל אומר, יום תשעה באב זה יום שעת רצון, תתפלל. חילה מכבודו. לא נכון. הגמרא אומרת על הפסוק באיכה, גם כאזעק והשבר סתם תפילתי. ביום תשעה באב זה לא יום של בקשות. אבל עכשיו באתו באב, בוא, שמיים נפתחים. והקדוש ברוך הוא שומע אותנו, ורחם עלינו. אחד אחרי התענית, ואחרי חמישה עינויים, וכמה דמעות ישראל הובילו. עכשיו השאלה כותב, על ידי הדמעות שאנחנו בורחים בתשעה באב, מכפרים את העוונות. והדמעות שאנחנו מורידים, מבטלים, מזיקים ומסתינים מעלינו, הורגים אותם. כל המזיקים שנבראו מעוונותינו, הורגים אותם. דמעות שאדם מוריד על בית המקדש, גם הלילה אפשר להגיד תיקון חצות. יוריד דמעה אחת או שתיים, חלים לו עוונותיו. ונהיה בן עולם הבא, והתפילה שלו מתקבלת. תראו כמה מעלה שיש ליום ט"ו באב, זה יום שמחה בשמיים. זה השמיים נפתחים. זה יום טוב בשביל להתפלל כל מיני תפילות, לא רק זיווג. הרווקים ודאי צריך להתפלל עליהם, שידעו להחליט וידעו לשאת אישה. וגם הבנות, יש הרבה בנות רווקות שצריכות שידוק, צריך להתפלל עליהם, אנחנו מפנים עליהם כל לילה. שצפי השם ירחם עליהם, כתוב בפסוק, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. איפה הפסוק כתוב? באיזה ספר? תהילים. כן? אז אמרו, הגמרא אומרת, אלוהים מושיב יחידים ביתה, עושה הרווקים. מוציא אסירים, זה כבר נישואים, הוא כמו בית הסוהר. למה? די. חתן, אשתו אומרת לו, איפה אתה הולך? ומצצה אותו לעבודה, אתה בעבודה? איפה אתה? בקיצור, עשה אסירים. מה זה בכושרות? הגמרא אומרת, בכי ושירות. בערב ילד בכי, בלילה ערבים, אתה שומע צעקות, היא מוכה, הוא בוכה. צועקים, חבל שהתחתנתי איתך, היה לי, הוא אומר, איזה קלות היה לי, אני עצבתי אותם, טיפש הייתי. מוכים, כל השכנים אומרים, די, אלה מחר מתגרשים. מחר אני הולך לבית דין, אני הולך. הוא הולך. פתאום מחרת בבוקר, שקט, שלווה, הולכים יחד, נוסעים לעבודה. ביי ביי, שלום. בכי ושירו. ודאי לה בוכים, ביום שרים. אז מה לעשות? הבן אדם, יש לו שינויים. אז צריך להתפלל לשם שיהיה סבלנות. אז זה יום גדול, יום ט"ו באב, זה יום שבו התפילות מתקבלות. השנה יוצא ביום שבת. אז זה יום שאדם יכול להתקדש בו, ללמוד בו תורה בלילה, ולבקש אחרי שלומד תורה. שם, אז יש עת רצון לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, יגאל אותנו. למה? אם יגאל אותנו יבוא משיח, הכל יתרפא. תראה, ספר שבט מוסר, כתב אותו מי? רבנו אליהו הכהן האיתמרי, הוא בן אחר בן לאיתמר בן אהרון הכהן. הוא היה רב באזמיר לפני 400 שנה. קדוש עליון, כתב 60 ספרים. בכל מקצועות התורה, גם מדרש תלפיות שלו, מאוד. אבל התפרסם בספר הזה ששמו ספר שבט מוסר. שם הוא כותב באחד הפרקים, בתחילת הפרק, כמה אדם צריך לשוב בתשובה ולתקן את המעשים שלו. אנחנו עוד מעט אלול. אז צריך להתקרב. למה? הוא אומר, תדע, המתים ששוכבים בקברים מחכים לנו. למה ביום שיבוא משיח יהיו המתים. אז מי מעכב? אנחנו מעכבים. אז אנחנו עושים בתשובה, תקנים את המעשים. צריך לתקן את המעשים. וגם העברים יראו, לקחנה עיניהם, החרשים ישמעו, החיגרים יתרפאו, הגדמים גם יתרפאו, וכל מי שחולה, כשיבוא משיח, כל ירפא את כולם. ואיך הגמרא שואלת, האם משיח שיבוא, יהיה תחיית המתים. איך יקומו המתים? אם הם היו נכים, הוא יקום נכה? התשובה היא כן, הוא יקום נכה, אבל אחרי דקה יתרפא. למה הוא יקום נכה? כדי שיזהו אותו המשפחה, יגידו כן, זהו. לא יגידו זה מישהו אחר. כי אם יקום בריא, גוף חדש, יגידו אולי זה מישהו אחר, אבל ככה כולם יראו, אחד יכיר ואחד את השני, ויזהו זה את זה, ואז יהיו כולם בריאים ושלמים. אז אומר רב, תראה מה אדם עושה שעל ידי שישוב בתשובה ויתקן את המעשים, יזרז את הגאולה, אז כולם מחכים לנו. אם זה החולים, אם זה העניים, כבר לא יהיה עני. מה ככה אומרת? על הפסוק, עד אשר יבואו ימים, אשר תאמר, אין לי חפץ בהם, אלה ימי המשיח. מה פירוש היום? יש לך כסף, תן עני. מהר בבוקר אם בא המשיח, גמרנו. אין עני. אז מה אתה תעשה בכסף? תזרוק אותו. לאן תיתן אותו. לכן אתה היום יכול לתת, תן. וכן עשה הדרך. אתה יכול היום להכין רעבים, נותן להם לרעבים. אתה יכול היום לרפות חולים, מתיר אסורים, וכן עשה הדרך. אבל כשיבוא משיח, לא יצטרכו. לא יצטרכו עמך זה ישראל, זה לא זה ולא לעם אחר. אז לכן צריך לחזק את האמונה, בפרט אחרי יום תשעה באב, אחרי שהצמנו והתעננו ובכינו והספלנו, וכוננו על חורבן בית המקדש. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו צריכים לשמוח ולשמח אחד את השני, עם ישראל להתאחד יחד ולהיות חזקים, השם יהיה בעזרנו. רבותיי, יש בחוץ את הספרים שזכינו להוציא לאור, אתם מוזמנים לרכוש אותם, ולנדר אנחנו, מי שיוצא חתימה, נתום לו הקדשה, עסקו וימצאו, השם ייתן לכם משאות עמכם לטובה, תצליחו בכל מעשה ידיכם. אני מבקש בקשה אחת, תרשו לי שאני אגיד את הקדיש, למה? כי בגמרא נוסרת סוטה, דף ממתת כתום, שכשעונים יש מרבה, אחרי הדרשה, שעונים, לא שאומרים קדיש. הקדוש ברוך הוא מוחל עוונותיהם של ישראל. ורבנו אברהם אזולאי היה קודש קודשים. הוא כתב שמי שאומר שאחרי הדרשה יש קדיש ועונים יש מרבה, יש בכוחו לקרוע גזר דין של האדם. גם אם נגזר עליו חס ושלום למות, או איזה קצרה שלא תבוא ולא תהיה, על ידי אמירה, עניית יש מרבה, הקדוש ברוך הוא קורא על גזר דינו. אז אני אגיד את הקדיש, ואני מכוון על הנפטרים שיש לכם, מי שרוצה. יתגדל ויתקדש שמה רבה, ועלמא דיברה קירותי, וימיך מלכותי, וימצמח בו כנה, ויקרב משהה. חייכון וביום יכון, חיי בכל בית ישראל, בעד עליו זמן קריב ואמרו אמן. יש אמה רבה מברך לעולם על מאה הוויה יתברך, השתבח והתבהר והתרומם, התנשא והתהדר, והתעלה והתהלל שמה לקודשה בריך. ואלה מן כל מחתה, שירתה תשבחתה ונחמתה, דה מירם בעלמא ואמרו אמן. עם ישראל ועל רבנה תמידון, תמידה תמידון, דרסים ואתה כדשתה. דיבה עתרה אתן, דבכל אתר ואתר. כי אלן אבחונו לא מחינה מחסדה ורחמי, קודם מראה שמאיה והרעה ואמרו אמן. ויש אלו הרבה מי שמאיה, חיים וסבא, ישועה ונחמה, צבא, רפואה, פלאה, שחה וכפרה. רווח והצלה לנו, כל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו, בהמה ועשה שלום עלינו. לאן כל עמו ישראל ואמרו אמן. השם ממלא משלותי בכם לטובה ולברכה. השם ממלא משלותי בכם לטובה ולברכה.